פותחים עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך אבי ולמאזינים.
יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בואו נדבר קודם כל במילה אחת על התקציב שעובר בממשלה. אתה שומע מחלק מהנציגים החרדים שבחים, השגנו, הבאנו תקציבי החינוך, קוצצו לאחרים, אנחנו חשבנו שקיצוץ הרבה יותר גדול, ברוך השם עבר בשלום, וחלק אחר אומר, אל תשכחו שאמור להיות עוד 600 מיליון שקלים שלא הגיעו בסוף. באיזה צד אתה?
אני בצד של אלה שהולכים לבדוק מה קורה, דיברתי גם עם יושב ועדת כספים, גם חבר ועדת הכספים דוד אזולאי. אני רוצה לראות את הדברים בפנים, כי עצם הדיון שכל כלי התקשורת עוסקים בתקציבים החרדיים ובמה שהם קוראים כספים קואליציוניים, זה כדי להגניב טריליון שקל או 500 מיליארד שקל בשנת 24, מבלי שמישהו ישאל לאן הולך הכסף של תקציב המדינה, לאן הולכים עשרות המיליארדים ומאות המיליארדים, שלא ידברו מזה בכלל, שדברו כל הזמן על החצי מיליארד פה וחצי מיליארד שם, בעיקר בחרדים והפעם גם בציונות הדתית. זאת שיטה שאני לא יודע מי המציא אותה, אבל היא רב שנתית, ואני חושב שאסור לנו ליפול לתוך המלכודת הזאת ולדבר על התקציבים של החרדים. בוא נדבר על התקציבים של התרבות הרעה של מדינת ישראל. האם מישהו קיצץ שם פרוטה או חשב אפילו לקצץ פרוטה? למה צריך לדבר על קיצוצים?
אנחנו רואים ששר התקשורת הצביע נגד בגלל קיצוצים אצלו במשרד, ואנחנו רואים קיצוצים 5% רוחבי בכל משרדי הממשלה. כלומר, אי אפשר לבוא בטענה פעם על השר האוצר סמוטריץ' שהוא העדיף את זה ולא את זה ועשה כך או אחר.
קודם כל אי אפשר לבוא טענות בשר האוצר, כי לא הוא שקבע את התקציב. זה טעות מצויה בציבור.
כן, זה פקידי האוצר.
חברי הכנסת, חשב הכללי. רק פקידי האוצר ורק פקידי השלטון והחשבים בכל המשרדים, הם שולטים במאות מיליוני שקלים שגובים מהאזרחים ומחלקים למי שהם רוצים. כך שכל הסיפור שזה שרים ופוליטיקה וכל הדברים האלה, זה אחד ממערכות השקרים שבנויים לתלפיות כדי להטעות את הציבור. שלא ישאלו איפה הכסף שלנו הולך.
טוב, אתה מדבר על זה שאסור לדבר על תקציבי החרדים, אז אני מסכים, ואני שואל אותך, מה יקרה פה ביום שאחרי המלחמה? הרי השיח החרדי יעלה שוב, יעלה מהר מדי. לאן זה הולך הסיפור הזה? כי חוק הגיוס פתוח. אני לא רוצה לפתוח פה עכשיו את רשימת הדברים שאתה ואני יודעים, שאין מה לעשות, אי אפשר לדחות אותם יותר ויותר. יגיע היום, זה יעלה, ידובר, והכל, הכל, ויהום הקצף, כמו שאומרים. אז זה לא חדש, אבל אחרי מלחמות, תמיד יש איזושהי עננה, אווירה אחרת. איך אנחנו צריכים להתנהל?
הלוואי, מי ייתן שכבר נהיה אחרי המלחמות? אף אחד לא יודע מתי זה יהיה אחרי המלחמות, אף אחד לא יודע מה יקרה בצפון. ולכן לדבר ויהי אחרי, אני לא צריך אחרי, תראה מה שעשו השבוע לציונות הדתית, ששלחה 45% מההרוגים, השם במקום דמם, כך אומרים עם הציונות הדתית. קמו ואמרו בתקשורת החילנית, בלי בושה, אחד הסופרים שמאותר בהכי הרבה פרסים וחי כל חייו מתקציבי התרבות. הציונות הדתית היא סרטן בגוף המדינה, אמרתי את זה לפני 4 שנים, ואז התנצלתי, אבל עכשיו אני רואה שזה צודק. ואז איכו, החזיקו אחריו שדרנים בתחנות הצבאיות, ששם הולכים הבחורים האלה, ואחד מהם אמר שהוא צודק, שהציונות הדתית היא סרטן בגוף האומה. אתה מבין שאם עמות הסיפים לא זהים ולא נעים, גם בציבור החרדי וגם בציבור הדתי-לאומי וגם בציבור האמוני, אז אנחנו לא, ממש נתונים למשיסה.
ללמדך שגם ציבור שמשתלב ויוצא לעבוד, והוא חלק מהנהגת המדינה, ומתגייס, ונמצא בצמרת צהל, ונמצא בכל הזרועות ובכל המקומות בשילוב אדיר, יש לו כיפה על הראש, אז הוא סרטן בלב המדינה.
וזאת התשובה לכל אלה שחושבים שעל ידי זה שאנחנו נהיה יותר משתלבים, שוב יישוב השולמית, שוב יישוב ונך זה בך, בוא נעשה אותך אומר המדרש על השיר השירים, בוא נעשה אותך שליטים וקצינים ואלופים ושרים וכל הדברים האלה, וכנסת ישראל אומרת, אנחנו רוצים להישאר כמו שאנחנו, התנ"ך זה לא קושן לריבונות מדינית, התנ"ך זה תורת חיים מחייבת, ואני אומר את זה לגבי האיש הנציג של ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, שאמר שצריך לחזור לא ל-48 אלא לתנ"ך. אצלנו התנ"ך, אצל הציבור האמוני, התנ"ך הוא אורח חיים מחייב, וזה מה שאנחנו צריכים לתקן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים. אגב, הזכרתי את בית הדין הבינלאומי בהאג. שנים רבות הם אומרים שבגלל שיש לנו בגץ, לא מזמינים אותם לבית הדין הבינלאומי בהאג. אבל אם חלילה תהיה רפורמה משפטית, אז נגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג. לא הייתה רפורמה משפטית. הימין, הציבור האמוני לצורכי שלום פנימי בגלל המלחמה, ויתר על הכל. פשוט כל הציבור האמוני מבקש אחדות. ומי לא רוצה את האחדות? אותם אנשים שדיברו נגד הרפורמה, ואותם אנשים שהביאו אותנו להאג.
אכן, כל מילה. הרב אייכלר, למה התנגדת לחתום נגד, בעד הדחתו של חבר הכנסת כסיף מהכנסת? אחרי אמירות כאלה?
אני שמחתי אתמול, שמחתי מאוד בשיעה, שאתמול דיברנו על זה שכל, בוא נאמר ככה, הרב גפני בראשם, אבל אני חושב שכל השיעה הסכימה, שיש פה סכנה גדולה מאוד, שהיחידים שעלולים להיפגע מהדבר החדש הזה, שמותר לכנסת לגרש מהכנסת ב-90 ח"כים, אדם שנבחר על ידי הציבור, זה יקרה רק לאדם חרדי. ולמה? כי יש בגץ, והבגץ תמיד יחזיר את השמאלני לכנסת, וזה הוכח כבר בפרשת מיכאל בן ארי מול אי ביזבק, אני מניח שמאזינים שלך יודעים על מה אני מדבר. כן. שוועדת הבחירות פסלה אותם, ואותו
הכניס אותם והוציא את בן ארי.
והיה עוד אחד, נדמה לי שאפילו ועדת הבחירות של הכנסת אישרה אותו, ובג"ץ פסלה אותו אחד מהימין. הווה אומר שאם אנחנו נפתח פתח ש-90 ח"כים יכולים לזרוק מישהו, זה יהיה חרדי, ולא אופר כסיף. הוא יישאר, אל תדע, כבר עכשיו אומרים היועצים משפטיים, שהוא לא אמר בדיוק תמיכה בטרור, ואי אפשר לפטר אותו, אבל מי, כשזה יגיע לציבור חרדי, אז יקרה. לכן אמרתי שאסור לנו להיכנס לזה, אבל מה שקרה, שלא הייתה ישיבה צייה בעניין, ובאופן אישי, אחד אחרי השני חתמו בגלל מה יאמרו, כאילו חס וחלילה אנחנו תומכים באופר כסיף. אז לכן, גם בסוף, אני אמרתי, בסוף זה נשארתי יחידי, ואני לא פורש מן הציבור, אז גם אני חתמתי. אבל אני אמרתי, עמדתי והתראתי, א', העניין הזה שאמרתי לך שאנחנו נהיה ראשונים להיזרק, דבר שני, מי זה יזם את הדבר הזה? ליברמן ופורר שהם רוצים לזרוק את החרדים במריצה למזבלה. הם מובילים מהלך ואנחנו מצטרפים למהלך שלהם? אני שואל איפה הליכוד וכל אלה, איך הם מצטרפים לדבר הזה? למה הם לא יזמו את זה? הייתי מניח שאחד מאנשי עוצמה יהודית או אחד מציונות דתית מבקש לזרוק את עופר כסיף, אני מבין שמצטרפים. אבל אנחנו מצטרפים לאלה שרוצים לזרוק אותנו? לכן אמרתי, ואגב גפני אמר שזה באמת, הנימוקים שלי צודקים.
חשש אמיתי, חשש אמיתי, רק צריך לקרות משהו מאוד 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 חריג, או איזו אמירה או מעשה מאוד קיצוני וחריג כזה, כדי שידיחו חבר כנסת, אבל חבר הכנסת החרדים ברוך השם...
אבל יש בה סעיף, יש סעיף מוכן אם אתה רוצה. כי יש שני דברים. א', אם אתה תומך בטרור, או מלחמה נגד ישראל.
גזענות. וזה...
הדבר השני, זה גם גזענות, הדבר השני זה נגד מדינת ישראל. ואז אני חושב שליברמן יכול לתת לך רשימה של חרדים שרוצה לזרוק על פי הסעיף הזה.
הבנתי. טוב, מעניין. הוועדה, ועדת העבודה והרווחה עוסקת בהרבה מאוד דברים. אתם עברתם גם את הצעת החוק שכל משפחות החטופים יקבלו תקציב תמיכה מהמדינה. מה המשמעות של זה? מה זה כמו קצבת נכות? מה משפחת החטוף? מה הרעיון?
יש פה שורה של דברים שעשינו ברוך השם בוועדת העבודה והרווחה, גם לחטופים, גם לחיילי המילואים, וגם לעובדים, וגם למפונים. אבל אם שאלת על העניין של החטופים, יש תקציב של 10,000 שקל לחודש למשפחה לגבי מישהו נהדר או מי שהרוג או מי ששבוי חטוף, וזה קבוע. אבל הוספנו עוד 30,000 שקל לכל משפחה לשנתיים, כדי שיהיו פנויים למאבק וליכולת לשקם את חייהם בשנתיים האלה. אז כל שלושה חודשים מקבלת כל משפחה 90,000 שקל, פלוס 10,000 הקבועים, חוץ מהאחים לכל אח, 8,000, זה, רצינו דבר אחד, שהבעיה הכלכלית לא תעיק על האנשים האלה שמספיק סובלים, ואני לא מתאר לעצמי, ואני לא צריך לתאר למאזינים, מה זה נקרא, שלחשוב שיש לך קרוב משפחה באיזה מנהרה בעזה. לכן, את העול הכלכלי מעליהם. עכשיו היה סיפור מהמילואים, אדם בא למילואים, אם הוא מביא הכנסה מינימום, הוא היה מקבל 200 שקל, היום הוא למעל 300 שקל ליום, גם למי שמקבל את הכנסה מינימום. מה עוד? היום עסקנו למשל בעניין של עובדים. לא היו עובדים, חסר עובדים בחקלאות ובבנייה, זה נורא והיום, כל הבנייה משותקת. אז עשינו 3 חודשים, אנחנו רוצים להאריך את זה לעוד 6 חודשים, שמי שהולך לעבוד בדברים האלה יקבל תמרוץ של 3,000 שקל נוספים. עוד לא קיבלנו את אישור האוצר, אבל היום דנו ודרשנו, ויש, איך אומרים, יש גמישות באוצר בעניין הזה, לעודד אנשים ללכת לעבוד בחקלאות ובבניין, וגם אולי בתעשייה, ולקבל את התמריץ הזה. שורה של דברים, גם המפונים, למשל המלונות התמלאו ולא היה איפה לשים אותם, אנחנו רצינו לעודד, זה בעצם שר התיירות, חיים כץ, רצה לעודד לאנשים או לצאת מהמלונות או לא ללכת למלונות, שמי שסוחר, מי שנמצא, הוא צריך להיות מפונה, והוא כן. מוצא לעצמו אכלוס עצמי, הוא מקבל 300 שקל היום נדמה לי, או 200 שקל, שאם אני לא טועה לכל אחד ולכל ילד 100. כך שזה יצא לשוני משפחה, עם כמה ילדים, יש כבר 20,000 שקל לזכור דירה. גם זה דבר שעשינו לדם מפונים. כל הזמן יש לנו דברים על השולחן.
פשוט ועדה שגם עושה חסד ורואה את האחר, ופה מאוד על העבודה הזו. צריך לומר שגם הכל, רוב הדברים בוועדה, אין בהם קואליציה, אופוזיציה, הכל כמעט ככה פה אחד.
אני חייב לציין את זה, כי כמו בחזית, לא רואים בין שמאל לימין, ואילו בפוליטיקה רואים כל הזמן את המלחמות שמאל וימין, בוועדת העבודה והרווחה אני יכול לציין את אנשי האופוזיציה ואת אנשי הקואליציה, איך אמרת כמעט, אני יכול להגיד שאני לא זוכר הצבעה אחת שלא הייתה בהסכמת קואליציה ואופוזיציה ביחד.
חשוב מאוד, חשוב מאוד הדברים האלה. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה לכם.